חולין דף נון א', מתחילים בעזרת השם, דף נון עמוד ב', שלוש שורות מלמטה בנקודתיים. המסס ובית הכוסות. למעשה, הבהמות מעלות הגעירה, שאחרי שהן לא עושות את האוכל, הן מיד בולעים אותו, ואז זה נכנס לתוך בית הכוסות, וחוזר חזרה לפה שלהם, וממשיכים ללעוס אותו. הבהמות בעלי הגעירה, יש להם קיבה נוספת שאין אותה לשום בעל חיים בעולם. זה בית הכוסות. זה מין קיבה מיוחדת שמחולקת לתאים תאים, ששם כל המזון שהבהמה אוכלת נכנס לבפנים, מתחלק לכאלה מין געירות, כדורים קטנים, ואז חוזר חזרה לפה של הבהמה, בתיאבון רב, חוזרת לאכול את כל האוכל שוב. זה הבית הכוסות. ולמעשה ראינו במשנה שעם ההמסס, ובית הכוסות, שהם שתי חלקים בקיבה, שמורכבת מארבע חלקים, נקבו אחד מהם, אפילו נקב כלשהו, רק שהוא מפולש, אז היא טריפה, פשוט מאוד טריפה. הגמרא מתבוננת מה קורה, מצאו מחט בתוך הדופן של בית הכוסות, שמורכב למעשה משתי דפנות, דופן חיצוני ודופן פנימי. האם הבהמה טריפה או לא? אומרת הגמרא תנו רבנן, מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות. אז ככה, מה קורה אם מצאו מחט בעובי בית הכוסות? אז זה תלוי. מצד אחד, אם רק הצד הפנימי ניקב על ידי המחט, אז כשרה. אבל אם נהיה נקב משני צדדים, אז היא טריפה. מדובר פה דווקא שהנקב הזה קרה בחיי הבהמה, כמובן. אם אחרי השחיטה של הבהמה עשו את כל הנקבים, ינקבו אותה ככברה, היא כבר לא תהיה טריפה יותר. אחד יפתח את המקפיא, אפשיר בשר, ינקב אותו מכל הכיוונים, ודאי שלא יהיה טריפה. מדובר פה בחייה. איך אתה יכול לדעת שאותו נקב שאתה עכשיו רואה, הוא ניקב בחיי הבהמה והופך אותה לטריפה, וזה לא נהיה הנקב אחר כך, ואז היא לא טריפה. אומרת הגמרא ככה בודקים. נמצא עליה קורט דם. אם רואים על המחט שיש עליו טיפת דם, שכבר התייבש, זה סימן בידוע שלפני שחיטה נהיה הנקב הזה והיא תהיה טריפה. אם לא נמצא עליה קורט דם, בידוע שלאחר שחיטה ואז היא תהיה כשרה. מה קורה אם מגליד פי המכה? רואים שזה כבר נהיה סוג של פצע כזה, נהיה כבר גלד על פי המכה באותו מקום. בידוע ששלושה ימים קודם שחיטה כבר היא הייתה טריפה. ואז מה? אם אדם בא לסוחר של בהמות, קנה ממנו לפני יומיים בהמה, על מנת לשחוט אותה כמובן. בסוף שוחטים את הבהמה, מוצאים בפנים בבית הכוסות מחט. המחט הזאת נקבע את בית הכוסות, הטריפה את הבהמה, הכל הלך לאיבוד. חוזר חזרה לסוחר בהמות, מתחיל לצוק עליו. ככה מכרת לי בהמה טריפה, תחזיר לי את כל הכסף בחזרה, בשביל מה קניתי את הבהמה הזאת? האם צריך להחזיר לו את כל הכסף או לא? אז אם באותו זמן שהבהמה נמכרה היא כבר הייתה טריפה, התשובה היא כן. זה מקח טעות והמקח חוזר ומקבל את כל הכסף הקונה בחזרה. אבל אם לא יגליד פי המכה ויש שם דם, המוציא מחברו עליו הראיה, אם הסוחר הבהמות כבר קיבל את הכסף, אז הוא לא חייב להחזיר. אבל אם הוא עדיין לא קיבל את הכסף, אז זה שקנה את הבהמה לא צריך לשלם. כי יש ספק, אתה לא יכול להתחייב שהבהמה שמכרת לי הייתה בהמה כשרה שאני צריך לשלם עליה. עכשיו, שואלת הגמרא, רגע, ואם אין דם על המחט, אז מה, זה יהיה כשר? כי אתה אומר ש... מה, זה כאילו ניקב אחרי השחיטה? ומה ישנה מכל נקובי דאלמה? אף פעם לא שמענו דבר כזה. אתה פותחים בהמה, יש בפנים נקב על ידי מחט, צריך לבדוק האם יש דם או אין דם, בכל הנקבים שהיה עד עכשיו שהיה מחט, או כל מיני צורים, צורות של נקבים, לא, שלא היה מחט, כל הצורות של הנקבים, כי למעשה במשנה שלנו המקרה היחיד שיש מחט, זה בבית הכוסות. אז למה בכל המקרים שלא היה מחט, שלא היה מחט? למה שם לא היינו צריכים שיהיה דם בשביל שהבהמה תהיה טריפה? הרי אתה אומר שבשביל להוכיח שהבהמה נקבע לפני שחיטה, צריך שיהיה דם על המחט. אז למה כשאין מחט אתה לא מצריך דם לראות במקום של הנקב? אומרת הגמרא, ומה ישנה מכל נקובי דאלמא דאף על גב דלק אדם, טריף מר, למה בכל הנקבים שאנחנו מוצאים בבהמות, באיברים הפנימיים, שנהיים טריפה על ידי נקב, אנחנו לא, אפילו שלא מצאנו דם, בכל זאת היא תהיה טריפה, ולגבי כשמחת נמצאת בעובי בית הכוסות, אתה בודק על המחת אם יש שם דם או לא, למה לא תגיד שגם אם אין דם, אולי זה ניקב לפני השחיטה? מתרצת הגמרא, אתם, כשאין מחת, לקה מידי למשרח, אין על מה שהאדם יתפס. אז לכן, מה קורה? האדם פשוט מאוד נספק בחזרה בתוך הגוף. ואז אין שום סימן של דם. לעומת זאת, הכה, כשיש מחת, כיוון דאיקה מאחת, איתה דקודם שחיטה הוא משרה חווה שריך. כאן כשיש את המחת שנמצא בתוך אותו נקב, אז אם היה באמת נקב בשעת שהבימה הייתה עדיין בחיים, היה יוצא דם ונדבק על המחת. כי זה לא כמו כשיש סתם נקב ואין לדם על מה להתאפס, אז הוא נספק בחזרה בדפנות. אבל כשיש פה מחת, אז זה נתפס על המחת כמובן. ואם אתה רואה שאין דם על המחת, סימן שהמחת הזאת נקבע אחרי שחיטה. ואם יש דם על המחת, אתה אומר שזה היה לפני שחיטה והבימה תהיה טריפה. אמר לי רב ספרא לאביי, חזי מר, עיצוב המרבנן. אמר לו, בוא ותראה את אותו חכם שהגיע מארץ ישראל. ואמר, רב אבירה שמני, השם שלי זה רב אבירה, ככה הוא מספר לכולם. ומה הוא מביא איתו מארץ ישראל? הוא מביא חידוש. ואמר, מעשה ובא לפני רבי, רבי הקדוש, מחת שנמצאת באובי בית הכוסות מצד אחד וטרפה. אנחנו למדנו בברייתא שאם מחת נמצאת באובי בית הכוסות בצד אחד, רק בדופן הפנימי, אז זה יהיה כשר. אבל פה רבי הגיע לפניו מחת שננעצה רק בצד אחד של הדופן של בית הכוסות, והוא אמר שהיא תהיה טרפה. ככה אומר אותו אחד שקורא לעצמו רב אבירה, שהגיע מארץ ישראל, שכזה סיפור היה אצל רבי. בוא ונראה אותו. ככה הוא אומר לאביי. טוב. ככה, הגיע בן אדם עם כזה חידוש, אמר אביי, בוא נלך. קודם כל, לך תקרא לו. לך תקרא לו דבר ראשון. בכל זאת, אביי פה בבבל, הוא הרב הגדול, לך תקרא לו אליי. שלח לי. אבל הוא לא הגיע. לא אתה, לא אתה לגבי. טוב, לא מגיע, לא מגיע. אני רוצה לדעת את ההלכה. אביי הלך לאותו אדם, רב אבירה. את עזל הוא לגבי. אבא קאי האיגרה. עכשיו, רב אבירה היה באותו זמן על הגג. אז אמר אביי, ניחות מר ונייטי, אולי תרד אלינו, אנחנו הגענו, אנחנו רוצים לשמוע ממך דבר הלכה, אתה נמצא על הגג, אנחנו מחכים לך פה למטה, בוא תרד אלי למטה. אותו אחד, משום מה, לא רצה לרדת, לא ירד. אולי היה עסוק במשהו. רב אבירה. טוב, הוא לא ירד. לא נחית, סליק הוא לגבי. אז אביי אמר, טוב, אתה יודע מה, הגענו כבר עד לפה, נעלה לגג, נשמע את ההלכה ממך על הגג שם. הלך שם, אמר לו, נו, מה באמת היה ההלכה? אמר לי, אימה לי גופה דעובדה איכי אבא, בוא תספר רב אבירה הצדיק, מה היה בדיוק הסיפור אצל רבי? בשמחה, כבר הגעתם עד לפה, תשמעו את כל הסיפור. אמר לי, קודם כל אני אזדהה, מפטיר כנסיות ענה. אני משמש את התלמידים, אני מכניס, מוציא את התלמידים, מודיע להם אתה צריך לצאת מהשיעור, זה גם כן עבודה מיוחדת. בקיצור, זה התפקיד שלי שם בבית המדרש של רבי. לאלה מרבי רבא, רבי הגדול. ואבא, רב הונה ציפורה, הגיע יום אחד רב הונה מציפורי, ביחד עם ורבי יוסי מדע, רבי יוסי ממדי, הגיעו שתיהם יחד לרבי הקדוש. והם היו יושבים לפניו, ובת לפני רבי מחת שנמצאת בו, בבית הכוסות מצד אחד. הביאו לפני רבי שאלה בטרפות, בית הכוסות שיש מחת רק בצד הפנימי הוא נעוץ ולא בצד החיצוני, האם זה קשר או טרפה? מה אמר רבי? והפכה רבי, הוא לא הסתכל בצד איפה שהמחת, אלא הוא הפך את הצד השני של בית הכוסות, בדופן השני, והוא בדק שם, ומה הוא מצא שם? דם. אז הוא אמר כנראה שהמחת ניקב גם את הדופן השנייה, ואחר, כי אחרת טכניה, איך הגיע לשם דם? זה מה שהוא אמר. הפכה רבי ומצא עליה קורט דם וטרפה, הוא אמר שהיא תהיה טרפה. ואמר, אם אין שם מכה, קורט דם מניין. אם לא שהמחת ננעץ גם לדופן השנייה קודם, אז למה יש כאן דם? מזה שיש דם גם בצד השני, זה אומר שהמחת נכנסה לשתי הדפנות, ואז הבית הכוסות תהיה טריפה. אז לכן רבי הטריף לגמרי את אותה בהמה. אז אם ככה כל החידוש ירד, אנחנו חשבנו שרבי חידש, שגם יש מחת בדופן אחד, של הבית הכוסות זה כבר טריפה. פה מצטבר שהיה פה מחת, אמנם בדופן אחד, אבל בוודאות שזה היה גם בדופן השני. אז מה החידוש בכלל שזה טריפה? ודאי. אז אמר אביי, אמר לי, תרח, תריי, להו גברה. כל כך התרחת אותי שאני אגיע במיוחד עד אליך לשמוע ממך את הסיפור הזה. אמר את זה על עצמו, מה, אני הגעתי סתם פה לחינם. מתניתיני, זה משנה מפורשת. אמסס ובית הכוסות שנקבו עד לחוץ, נקב מפולש לשתי הדפנות, זה טריפה, אז מה החידוש של רבי? טוב, אחד מהטריפות שלמדנו במשנה זה אם בהמה או חיה נפלה מן הגג, וזה כל מקום גבוה מעל 10 טפחים, בנפילה אנחנו תולים שאולי היה ריסוק איברים. ריסוק איברים זה אומר שהאיברים שלמים, רק שהתרסקו, התפרקו, התמסמסו. אז מה שצריך לעשות זה לחכות מעט לעט, 24 שעות, לראות האם הבהמה נעמדת. אם היא נעמדת, אז אפשר לשחוט אותה והיא קשרה. עכשיו, אומרת הגמרא, אמר אבונה, מה קורה אם אדם הניח בהמה למעלה, ובא אחרי תפילת מנחה ערבית, יצאה לאחר איזשהו סיבה, הוא חוזר, הוא רואה את הבהמה למטה. הוא בא, הוא מצאה למטה. אז אין חוששים משום ריסוקי איברים. אני לא אומר שהיא נפלה, אני אומר שהיא קפצה. יש הבדל גדול מאוד, האם הבהמה קפצה ממקום גבוה, או שהיא נפלה ממקום גבוה. אם היא קפצה, אז היא יודעת לעמוד את עצמה, לא לקפוץ ממקומות שהיא לא יכולה לעמוד מולם. היא לא יכולה, שיכולה להינזק מהם. אבל כשהיא נופלת, היא נופלת, אז היא יכולה להגיע לידי ריסוק איברים. אז במקרה שאנחנו רואים שהבהמה הייתה קודם כל למעלה, ועכשיו אנחנו רואים אותה למטה, לא ראינו איך שהיא נופלת, אז אנחנו רואים שכנראה לא נפלה, היא קפצה, ואז אין לה חשש של ריסוק איברים. מספרת הגמרא, ההוא גדיה דאבילי לרבינה. רבינה, אחד מהאמוראים, היה לו גדי. אותו גדי, יום אחד, עלה על הגג, דחזה חוש לה ביפומה, הוא ראה שעורים מקולפים בגג, דרך הערובה של הגג, הוא ראה את זה על הרצפה של הבית. שעורים כלופים, כל התאוות התעוררו לאותו גדי, והוא היה חייב לאכול מהשעורים האלה. ואז מצאו את אותו גדי על הרצפה בתוך הבית דרך הערובה. נפל, קפץ, אבל השאלה אם זה לא נקרא קפיצה גבוהה מדי. באו לשאול שאלה. דגר נפל מיגר להרה, הוא קפץ ונפל מהגג לרצפה בשביל לאכול את השעורים הכלופים האלה. טוב, עכשיו, השאלה אם הגדי הזה, מה תהיה עליו? טריפה, קשרה? עטיוע לקמי דרבשי, באו לרבשי שהוא מסדר הגמרא, דרך אגב, הוא הרי סדר את הגמרא. שאלו אותו, אמר להו, השאלה הייתה כזאת, אמרו לי, שאלו אותו בצורה כזאת. שתי צדדים. צד אחד, הדה אמר אבונה, הניח בהמה למעלה, הוא בא ומצאה למטה, אז הוא אמר שאין חוששים משום ריסוקי איברים. מה הסיבה? יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, האם אנחנו אומרים שזה לא יהיה דומה למקרה שלנו? למה? כיוון ששם, משום דאית לה, בקיר, יש לה מידי למשרח. יש לה, תוך כדי שהיא קופצת, הבהמה, היא יכולה כל הזמן להחזיק באיזושהי צורה, לבלום את הנפילה על ידי שמחזיקה בקיר, בכל מיני חלקים שבקיר. ואז הנפילה שלה היא לא כל כך חזקה, אז אין ריסוק איברים. אבל לעומת זאת, עוד דילמה, אז אם כן, במקרה שלנו זה שונה. והי לת למידי למשרח. וזאת הגדי של רבינה, כשהיא נפלה מהגג או קפצה מהגג, איך שיקראו לזה, לא היה לה בדרך איפה להחזיק, כי זה חלל באמצע הבית, אז לא היה לה קירות. אז אולי אז היא תחשב טרפה כשהיא נפלה או קפצה, לא משנה. זה אפשרות ראשונה. או שנגיד שזה כן דומה מקרים אחד לשני, למה? פשוט מאוד, עוד דילמה, משום דעמדה נפשה. לפני שבהמה קופצת, עם כל זה שאין לה הרבה חוכמה בינה ודעת, אולי גמרא היא לא יכולה ללמוד, אבל להיזהר מסכנות היא יודעת. ואם היא קופצת, היא עשתה עומדן, והיא באמת הגיעה להכרעה שהיא לא מסכנת את עצמה בקפיצה הזאת. היא עמדה דעתה, עמדה נפשה, והיינם היא עמדה נפשה. והגדי של רבינה גם כן מדד את עצמו לפני שהוא קפץ, ובאמת הוא לא הגיע לידי סכנה, ואז היא תהיה קשרה. זה שתי הצדדים. ובסדר, נשאר ספק. היא עמרתה, הייתה כבשה, דהבה ברב חביבה, הייתה בביתו של רב חביבה. דהבו שדרן קראי בטרייתה. היא הייתה נכה, זאת אומרת, לא יכולה ללכת עם הרגליים האחוריות, אז היא פשוט הלכה עם הרגליים הקדמיות, וגררה את הרגליים האחוריות כל הזמן. עכשיו, היו שתי אפשרויות למה היא גוררת את הרגליים האחוריות. או שיש לה התכווצות שרירים קשה ברגליים האחוריות, ולכן היא חייבת לגרור אותם, או שנקרא לחוט השדרה, ואז היא טרפה. לא ידעו מה הסיבה. אז אמר רבי אמר, אי שגרון הנקטי, יכול להיות שזה התכווצות שרירים, ולכן היא תהיה קשרה. שואלת הגמרא, מתקיף לרבינה ודילמה חוט השדרה הפסיק, אולי נקרא לחוט השדרה ולכן היא לא יכולה ללכת עם הרגליים האחוריות, באמת בדקו השכחו הכרבינה, בדקו וראו שבאמת נפסק לחוט השדרה, אומרת הגמרא, אבל בכל זאת, ואפילו אחה, הלכתה כרבי אימר, ולא חוששים שנפסק השדרה כשרואים את הבהמה גוררת את הרגליים האחוריות במקרים אחרים, שלא יתברר לנו באמת שנפסק החוט השדרה. למה? שגרונה שכיח, זה שיש התכווצות שרירים, זה דבר ששכיח בבהמות. אבל חוט השדרה שהוא נפסק, זה לא שכיח, לכן לא חוששים לזה. אמר אבונה, זכרים המנגחים זה את זה, שיש מריבה בין אלים שמתנגחים אחד עם השני חזק מאוד. ומה אחר כך קרה? אין, הם, אחר כך רואים שהם דואגים וכואבים, כן? בכל זאת בהמות, למה לא חשבו על זה קודם? בכל אופן, אחרי כל המריבות האלה, אין חוששים להם משום ריסוקי איברים, אף על גב דמידבו וקיימי. לא חוששים שתוך כדי כל ההתנצחויות שלהם, התרסקו להם האיברים, אפילו שעכשיו הם דואבים וכואבים על האיסורים שהם סובלים. בכל זאת לא חוששים לריסוק איברים. למה? צימרה באלמה ודנקית לו. היה להם כזה מין חמימות חזקה בגלל המכות שהם קיבלו, אבל זה לא נקרא ריסוק איברים והם לא טריפה. היא נפו להרה, אבל אם אחת מהאלים הייתה באמת קשה והפילה את האל השני על הרצפה מגובה, אז חוששים להם משום ריסוקי איברים. ודאי חיישינה. חוששים לריסוק איברים, אפילו שזה לא מגובה של 10 טפחים, כמו שבדרך כלל נפילה כזאת נחשבת נפולה, אבל מכיוון שיש פה את העוצמה של ההפלה שהפילו אותה, אז היא יכולה גם בגובה יותר נמוך מזה, עצם זה שהיא נפלה על הרצפה, לקבל ריסוק איברים. אמר רב מנשי, אני דיכרי דגנבי גנבי, אותם אלים שהגנבים גונבים, עכשיו כשהם גונבים, הם נכנסים לתוך הרפת, דיר, ותופסים בהמה מעל הקיר, זורקים מעל הקיר. האם זה הופך אותם להיות טריפה או לא? אין חוששים משום ריסוק איברים. למה לא חוששים באמת? הרי זורקים אותם מגובה. התשובה היא, מה הייתה מה? כי שדו להו, המותניו שדו להו. זורקים אותם על המותן שלהם ולא על הגב, ולכן הם לא מקבלים ריסוק איברים בצורה כזאת. למה הם זורקים אותם בצורה כזאת? כי היכי דלירהטוי כמיו, כדי שהם ירוצו לפניהם, אם ישברו להם את כל החוט השדרה, לא יוכלו הבהמות לרוץ, תשמע גנבו אותם בכלל. עכשיו, מה קורה אם החזירו את הבהמות האלה חזרה לדיר? זה אותו מסלול, זורקים אותם דרך הגובה של הקיר. האם אז הם כן יהיו נחשבים טריפה? אומרת הגמרא, הדרינו, אם הם התחרטו והחזירו למעלה מהכותל את הבהמות בחזרה, אז ודאי חיישינן, חוששים לריסוק איברים שלהם, כי כשהם זורקים אותם חזרה, לא כל כך אכפת להם איך האילים יהיו, הם לא צריכים שהאילים ירוצו או משהו כזה, אז העיקר להציל את האור של עצמם, של הגנבים, לא אכפת להם גם להזיק לבהמות ולעשות להם ריסוק איברים. אבל כל זה דווקא מדובר, ואני מלידה אדרינו מחמת יראה, הם שמעו את הסירנות של המשטרה או משהו כזה, הם נבהלו, מהר זרקו חזרת הבהמות פנימה, לא עשינו שום דבר, הכל בסדר. אבל אם מחמת תשובה, חזרו בתשובה, הם ברוך השם בדרך, שמעו תפילה של יהודים בבית הכנסת, נגע להם, זז להם משהו בלב, ואנחנו עושים גונבים, אוי ואבוי. בשמה זה שווה לנו הנאה הקטנה הזאת, חזרו בתשובה שלמה, ולכן הם החזירו את הבהמות, אז בטח שהם החזירו את זה עם כל הלב, ודאגו שהבהמות לא ינזקו כשזורקים אותם בחזרה, ותשובה מעל יתה, ודאב די ולא חוששים גם בחזרה, שהחזירו את האלים שהם נהיה להם ריסוק איברים. אלא לא נהיה להם, פשוט הם יהיו קשרים. אמר רב יהודה, אמר רב. עכשיו, כשמכים בהמה, מכים בהמה, אז אם מכים בסוף המקל על השדרה של הבהמה, זה יכול להפוך אותה להיות טריפה ולעשות לה ריסוק איברים. אבל אם היכה על ראשה, הוא נתן לה מכה עם המקל על הראש, עכשיו המקל התעקם והיכה אותה גם והלכה לה לצד השני של המקל כלפי זנבה. אבל זה לא נגע בשדרה. זאת אומרת, המקל, צד אחד שלו היה על הראש, צד שני היה על הזנב של הבהמה. לא נגע בכלל בשדרה. אז אנחנו אומרים שהיא לא נחשבת, שלא היה לה ריסוק איברים. למה המכה הזאת לא ריסקה את הראש ולא את הזנב? ומכיוון שזה לא נגע בשדרה, זה גם לא ריסק את השדרה. עכשיו, אותו דבר גם, אם הוא היכה אותה על זנבה, והלכה לה, התעקמה המקל והלכה כלפי ראשה, וגם לא נגע בשדרה, זה לא נגע בכלל. אז גם כן, היא לא תהיה, לא חוששים לריסוק איברים. אותו דבר, אם המקל לא יתעכב אלא הוא נשאר ישר, והוא יקע אותה כנגד כל השדרה כולה, אין חוששים משום ריסוק איברים. למה? כי ברגע שהקצה של המקל לא יקע על השדרה, אז אין פה בעיה של ריסוק איברים. כשכל האורך של המקל מקע על השדרה, זה לא עושה לריסוק איברים. אבל אם ואי שלים חוטרה הפלגה דגאווה, חיישנן, אם כשיקעו את הבהמה, למשל, עיקעו אותה על הראש והמקל לא הגיע עד לזנב, אלא הוא נגמר באמצע הגב על השדרה, או על הזנב עיקעו אותה והמקל לא הגיע עד הראש, אלא עד השדרה הוא עיקע אותה לשדרה בצד השני, אז היא כן נחשבת טריפה. וגם אם הוא בא להקות אותה כנגד כל השדרה, אבל זה נשבר לו באמצע המקל, או שהמקל היה קטן מדי ועיקע אותה באמצע השדרה, גם כן היא תהיה טריפה. כי חוששים כן לריסוק איברים. והיא איטבי, היא איטבקיטרי חיישינן. אותו דבר גם אם המקל הזה הוא לא מקל חלק, אלא יש בו קשרים שהיה שם ענף וחתכו אותו, ואז נשאר שם כזה מין קשר חד, והוא עיקע אותה, אז חוששים שהוא עיקע אותה עם הקשר החד הזה, שזה גם כן כמו ראש מקל, ואז היא כן טריפה. מקרה נוסף שהיא תהיה טריפה. ואם מחיי, הפסקי חיישינן, אם הוא בא לבהמה מהצד שלה ועיקע אותה לרוחב, לנו לא לאורך מהזנב לראש, אלא לרוחב מצד ימין לצד שמאל, עיקע אותה במקום ששמים בחמור תעוקף ככה, על הרוחב של הבהמה, על השדרה ישר באמצע ככה, אז היא גם כן תהיה טריפה משום ריסוק איברים. חוששים כמובן בריסוק איברים, אם בודקים בפנים רואים שאין, הכל טוב. אמר רב נחמן, גם אצל בהמות יש מושג שנקרא לידה. הבהמה יש לה ולדות, ומה קורה בית הרחם? הוולד שיצא דרך בית הרחם, אפילו שהוא נדחק החוצה כשהוא יוצא, אין בו משום ריסוק איברים. אפילו שהוא לא שעה 24 שעות, אותו ולד ושחטו אותו, הוא כשר. אמר לי רב, לרב נחמן, תניא דמסייע לך, בוא אני אעזור לך עם ברייתא, שאומרת בדיוק כמוך. הברייתא אומרת שתינוק בן יום אחד, בן אדם, תינוק בן יום אחד מטמא בזיווה. הכלל הוא בזכר שיוצא ממנו מהאמה, כגון לובן ביצה שהיא יותר דלילה, שאינה מוזרת, זה סוג מסוים של נוזל, אז הוא נטמא, אם זה פעם אחת, כמו בלקרי רגיל, יכול לטבול מתי שהוא רוצה, הוא נהיה טהור, אבל אם זה כבר פעם שנייה, בצורה שהוא בריא ואין שום סיבה, מתוך שבע הדברים שבודקים לא נאריך, אחד מהם זה חולי, אין לו את אחד מהדברים האלה, ויצא פעם שנייה כזה מין נוזל, הוא נהיה טמא זיווה, הוא צריך לחכות שבעה נקיים, שבעה ימים הוא צריך לחכות, בזמן שבית המקדש קיים כמובן, הוא לא יכול לגעת בקודשים, לא כלום תרומה, להיכנס לבית מקדש, הוא טמא לכל דבר, שבעה ימים, ביום השביעי הוא יכול לתאר את עצמו. זה זב. עכשיו, תינוק בן יום אחד כבר מטמא בזיווה. והיא סל כדעת אחרי שבו משום ריסוקי איברים, אם יעלה על דעתך שתינוק שנולד מתחיקה זה שהוא יוצא, זה, יש לו ריסוקי איברים, אם כן, אז הוא הרי נחשב חולה, והכלל הוא, יקרי כאן מבשרו כתוב הפסוק, שרק אם יוצא זוב מבשרו, כשהוא שלם ולא מחמת אונסו, וכאן כשהוא חולה, אם נאמר שיש ריסוק איברים לתינוק, אז הוא הרי חולה, אז הוא לא נטמא בזיווה. עונה הגמרה, ייתכן מאוד שיש כן ריסוקי איברים, רק ככה, במה הסכינן? כגון שיצא דרך דופן. פעם לא כל כך הכירו את המושג של ניתוח קיסרי, לא היו עושים את זה אז, אז הדרך היחידה, איך אפשר להוציא ולד שהתינוק יישאר בחיים והאישה המעוברת יישאר בחיים? זה על ידי שהיו שמים סם מיוחד, חומר מיוחד, שככה היו מוצאים את התינוק מהצד של הרחם. וככה באמת היה אפשר להוציא את שתיהם בחיים. כמובן שהיום יש את האפשרויות הנוספות לעשות את זה. אבל במקרה כזה, בכל מקרה אין ריסוק איברים, כי הוא לא נדחק דרך הרחם. ובמקרה כזה ודאי שהוא יכול להיות טמא זיווה. אז אין ראיה מהברייתא. היא מנסה הגמרא להביא ראיה אחרת, תשמע, עגל שנולד ביום טוב. זה הוולד של השור והפרה, נולד ביום טוב. סתם ככה, יום טוב, מותר לשחוט בהמות, אבל רק דבר שהוא לא מוקצה. דבר שהיה מוכן בערב החג. אבל הבהמה הזאת הרי נולדה ביום טוב, בכל זאת, אומרת המשנה שפשוט מאוד, אותו עגל שנולד ביום טוב, שוחטים אותו ביום טוב. איך הוא הרי, רק עכשיו הוא נולד, יש פה דין של נולד, התשובה היא לא, אין פה איסור של מוקצה כמו נולד, הרי נולד זה כמו מוקצה, זה גם כן אסור. דבר שנולד ביום טוב, זה הרי אסור, ביצה שנולדה ביום טוב, אז בית הלל אומרים לא תאכל. להלכה בכל מקרה דבר שהוא נולד, אסור לאכול אותו. זה נקרא כמו מוקצה. אבל במקרה שלנו, מכיוון שהיה אפשר לשחוט את הבהמה מעוברת ביום טוב, אז אותו ולד הוא מוכן אגב אמו, כי הרי את אמו היה אפשר לשחוט ביום טוב, אז גם הוא נחשב מוכן. אבל בנוסף לזה, זה לא נקרא זה שהוא נולד ריסוק איברים. למה זה לא ריסוק איברים? הרי יצא דרך הרחם, זה בדוחק הוא יצא משם. אז אם אנחנו נאמר שיש ריסוק איברים, יהיה אסור לאכול אותו בכלל, לא רק ביום טוב, הרי זה נחשב טריפה. אומרת הגמרא, גם כאן החינמי, כגון שיצא דרך דופן. אין מכאן ראיה שכשהוא יוצא מהבית הרחם אין ריסוק איברים. ייתכן שכן, במקרה הזה ייתכן שהוא פשוט יצא דרך, שהוא יצא דרך הדופן ולא דרך בית הרחם, כמו מקודם. תשמע, מה קורה אם נולד ביום טוב? בחור. בחור זה הוולד הראשון שנולד לבהמה, תאורה פעם ראשונה שנולד לוולד. יש לו קדושת בחור, הוא צריך להיות קורבן בבית המקדש. אלא אם כן, יש בו מום, מום קבוע שמומחה בודק אותו, ואז מותר לשחוט אותו בכל מקום, אפילו מחוץ לירושלים. עכשיו, אם נולד, ושווים שאם נולד הוא ומומו אמו, שזה מן המוכן. אם נולד בחור ביחד עם מום, זה נקרא שהוא מוכן בשחיטה גם ביום טוב בעצמו. יש שם שאלה מה קורה אם נהיה בו מום ביום טוב, אבל אם הוא נולד עם המום שלו, הבחור הזה ודאי שהוא נחשב מן המוכן, אפשר לשחוט אותו ביום טוב. אז אומרת הגמרא, אז מה רואים מכאן? שזה שהבחור יצא מבית הרחם, אין כאן ריסוק איברים. אז רואים שאין משום ריסוק איברים ביציאה דרך בית הרחם. אז אולי נאמר שגם פה הוא יצא דרך הדופן, כאן אי אפשר להגיד את זה כי זה בחור. וכי תימה, החנמי שיצא דרך דופן, זה לא יכול להיות. כי דרך דופן מקדוש, וכי דרך דופן יש לו בכלל קדושת בחור שצריך להגיע למום, כדי שיהיה אפשר לשחוט אותו מחוץ לירושלים. והרי אמר רבי יוחנן, מודה היה רבי שמעון. אפילו שרבי שמעון סובר שזה שהוולד יוצא דרך הדופן, זה נקרא לידה לכל דבר, זה נקרא לידה לדברים מסוימים. בכל זאת מודה היה רבי שמעון לעניין קודשים שאינו קדוש. אותו ולד בחור, הוא מודה רבי שמעון שהוא לא קדוש, אם הוא יצא דרך הדופן. אז אם כן, לא יכול להיות שהוולד יצא דרך הדופן של הבחור עם המום, אלא מה הוא יצא דרך? בית הרחם. ולמרות שיש שם דוחק, לא נקרא שיש לו ריסוק איברים. רואים מפה ראיה באמת שאין ריסוק איברים דרך בית הרחם. אומרת הגמרא, גם מפה אין ראיה. אחא במאי עסקינן שיפריס על גבי הקרקע. מדובר פה שמיד אחרי שהוא נולד הוולד הזה, הוא ישר התחיל להתרומם, דחק את הרגל שלו בקרקע כדי לעמוד. ולכן הוא לא נקרא, זה לא נקרא ריסוק איברים. זה הבדיקה שבודקים בהמה שעברה את המקרה המסוכן הזה. אם היא מסוגלת לעמד בחזרה, אין פה משום ריסוק איברים והיא תהיה קשרה. אומרת הגמרא, ואמר רב נחמן, בית המטבחיים, בזמנם, כשהיו רוצים לשחוט שור, היו שמים אותו בבית המטבחיים של השחיטה, זורקים אותו מגובה ואז שוחטים אותו. זה יכול להיות אפילו גובה של מעל 10 טפחים. בכל זאת הוא מחדש, רב נחמן, שכשמפילים את הבהמה בבית המטבחיים, אין בה משום ריסוקי איברים, גם אם זה היה מעל 10 טפחים. מספרת הגמרא, ההוא תורה, היה פעם שור, דנפל מגובה, והשתמע קל נגיחותי. שמעו אותו עושה קולות כמו בהמה שהיה לה ריסוק איברים, ושחטו את הבהמה הזאת. על רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, שקל משופרי שופרי. למרות שאנחנו מבינים לכאורה שהבהמה הזאת היא ספק, אולי היא פשוט מאוד עם ריסוק איברים, אולי היא טרפה. תן לה לפחות לעמוד, לשהות 24 שעות מעת לעת. לא, הוא הלך ישר, קנה בשר מהבהמה הזאת, למרות ששחטו אותה לפני שבדקו שהיא שעתה מעת לעת. אמרי לרבנן, מן הלכה? מאיפה אתה יודע שהיא מותרת? איך ראית סימן שאין לה משום ריסוק איברים? אז הוא אמר, אני אגלה לכם סימן. אמר לי, אחי אמר רב, כל בהמה שהיא נפלה, פה מאיפה השור הזה נפל? הוא נפל בבית המטבחיים. בהמה שנופלת בבית המטבחיים לפני ששוחטים אותה, יש כלל כזה. שמכיוון שהוא מרגיש שהולכים להפיל אותו, אז הוא ציפורניו נועץ בקרקע חזק, עד שהוא מגיע לקרקע, עד שהוא מגיע לארץ, וגם אחרי זה כשהוא בכותל, הוא נועץ את הציפורניים שלו בכותל, כדי שהנפילה שלו לא תהיה במידי חזקה, הוא רוצה לבלום את הנפילה, אז הוא דוחק את עצמו כל הזמן, שהנפילה לא תהיה בפעם אחת, הוא דוחק את עצמו בקיר, ולכן זה לא נחשב טריפה, למרות שלא בדקו מעט לעת. זה כלל תמיד, בהמה בבית מטבחיים, כשמפילים אותה, היא לא נחשבת עם ריסוק איברים. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אם אחרי שהיא נפלה, עמדה, אינה צריכה בדיקה של מעט לעת, לראות שהיא לא טריפה. אבל אם, אבל מה הבדיקה, אחרי ששוחטים אותה לבדוק את האיברים, זה היא כן צריכה. זה ודאי בעיה. לעומת זאת, אם היא כבר הלכה, לא רק נעמדה, אלא רואים שהיא הלכה, היא אפילו לא צריכה בדיקה אחר כך. הלכה אינה צריכה אפילו בדיקה. רבה חברה שהיא אמר, זו שעמדה, ואחת זו שעמדה ואחת זו שהלכה, כן צריכה בדיקה. צריכים כן לבדוק את האיברים הפנימיים שלה. אמר ירמיה בר אחא, אמר רב, לא רק זה שבימה שעמדה לא צריכה מעט לעת, אלא עצם זה שהיא פשטה ידה את הרגל הקדמית לעמוד, אף על פי שלא עמדה, כבר היא לא צריכה לשהות מעט לעת בשביל להיות בטוחים שהיא קשרה. אותו דבר כשהיא רצתה ללכת, רק עקרה רגלה להלך, אף על פי שלא הלכה בפועל, כבר זה נקרא, שכבר היא לא צריכה בדיקה. ורב חיסדה מקל עוד יותר והוא אמר, ננערה לעמוד אף על פי שלא עמדה, כבר זה נחשב כמו שהיא עמדה. ואז היא לא צריכה לשהות מעט לעת בשביל לבדוק האם היא טריפה או לא. הגרסה של הסוגריים כאן, יש כאלה שאומרים שזה לא מהגמרה, אבל בכל מקרה יש כאלה שכן גורסים את זה. אבל מה שבטוח, בין כך ובין כך, זה דברים טובים. והיא הלכתה, הלכה למעשה. איכה דנפלה מן הגג, הבהמה, בדלא ידע, נפלה ככה בנפילה פתאום, לא בקפיצה, ועמדה ולא הלכה, אם היא רק נעמדה, אבל היא לא הלכה, אז היא לא צריכה לשהות מעט לעת, אבל צריכה בדיקה, ואינה צריכה מעט לעת, לא צריכה כל 24 שעות לראות שהיא נשארה בחיים, אבל אחרי ששוחטים אותה צריך לבדוק את האיברים הפנימיים שלה, תכף נראה איזה איברים, ואם הלכה כבר, אפילו בדיקה נמי לא צריכה, אלא בטוח שהיא בהמה כשרה. אם היא מסוגלת ללכת, סימן שהיא בהמה כשרה. אין לה ריסוק איברים. עכשיו, כשהיא עמדה, או שהיא שהתה מעט לעת, מה צריך לבדוק? בתוך האיברים הפנימיים שלה, אמר המימר משמי דרבדים עם נערדה, נפולה שאמרו צריכה בדיקה, אתה יודע איפה? כנגד בני מאיים, אומר רשי, צריך לבדוק שלא נקרא רוב הקרס החיצונה, וצריך לבדוק שלא נקבוע מאיים. זה שתי הדברים. אמר למר זוטרה, אחי אמרין על משמי דרב פאפה, צריכה בדיקה כנגד בית החלל כולו, צריך לבדוק את רוב הצלעות, וגם את החוליות של השדרה. אמר לי, אונה מר בר בריידר אב נחמיה לרבשי, סימנים מהי? האם צריך לבדוק גם את הקנה והוושת או לא? אמר לי, סימנים קשינן אצל נפילה. סימנים הם באמת שמורים, כשבהמה נופלת לא צריך לחשוש שהסימנים שלה ניזוקו, אלא לא צריך אפילו לבדוק אותן. עד כאן השיעור על דף נון א'.